רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים ספורטקאסט בחסות רנווי, חנות לציוד ריצה וספורט בצומת זרזיר שליד עמק ישראל בצפון. רנווי היא יותר מחנות, היא תופעה. רנווי היא המרכז בצפון לאנשים שאוהבים לרוץ, ושם, ברחבה שלפני החנות, החלה התופעה של ריצות ליל ירח מלא, שסוחפת היום כל כך הרבה רצים בישראל. את רנווי הקים המרתוניסט ורץ האולטרה דורון שלמון, והוא נמצא שם בשביל לתת לכם את מלוא היחס האישי. לעזור לכם בהתאמת נעליים ומדרסים, וייעוץ לגבי תזונה, טכניקה ומשטר אימונים. ברנווי תמצאו את הציוד האיכותי ביותר לריצה, מביגוד ושעונים ועד תיקי מים ופנסי ראש. חפשו את הדף של רנווי ריצה והליכה בפייסבוק, שם תמצאו את מספר הטלפון, הכתובת ופרטים נוספים על החנות, ותוכלו גם ליצור קשר ישירות עם דורון. רנווי, חנות ריצה וספורט בצומת זרזיר. רוצו אליה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מתחילים את פרק ב' של הפודקאסט בנושא היהודים בספורט. מי שחושב שיהודים לא טובים בספורט, שיש בעיה בגנים היהודיים, אני בטוח שאנחנו כבר בפרק א' הצלחנו להפריח את הטענה המרושעת והשקרית הזאת, ובפרק ב' יש לנו עוד הרבה מאוד סיפורים לספר לכם, אז אני פשוט מניח שאם הצטרפתם אליי עכשיו כבר האזנתם לפרק א', ואם לא, אז זה הזמן לעשות פאוז, לשמוע קודם את פרק א', ואז להצטרף אלינו לפרק ב'. אנחנו מאוד מסודרים בדברים האלה, אז אנחנו נמשיך מאותה הנקודה. עדי רובינשטיין, שלום.
אלן.
ישראל היום, ועיתונאי שכבר חוקר שנים את נושא היהדות בספורט. בוא נעשה כן איזה פריביוסלי קצר ככה, כמו בסדרות האמריקאיות של מה דיברנו בפרק שעבר. אז אנחנו קודם כל הפרחנו באמת גם מספרית את הטענה שיהודים הם גרועים בספורט. נתנו הרבה מספרים שמוכיחים את ההפך. ישראל גרועה בספורט, יהודים לא גרועים בספורט. הם יכולים להיות טובים לא פחות מבהייטק וחתני וקלות פרס נובל. יש גם ספורטאים במספרים לא פחותים מהם שהגיעו לפאר היצירה בספורט העולמי בהרבה מאוד ענפים שונים. דיברנו הרבה על יהדות הונגריה, על הסיפור המופלא והמדהים של דני מנדוזה. הפעם אנחנו נדבר יותר על מרק ספיץ, אולי גדול הספורטאים היהודים בכל הזמנים, וגם תלמד אותנו אתה כמה הכדורגל המודרני הושפע ועוצב על ידי יהודים. עד כדי כך, בסיום הפרק כמובן הפינה ההיסטורית המצוינת של תומר פדלון, לא להחמיץ, ואני מזמין אתכם כרגיל להיכנס לאתר הבית שלנו, ranlevi.com. עוד פרקים ופודקאסטים מחכים לכם שם באתר הבית, ואתם יכולים גם לשלוח לנו תגובות בטוויטר, בפייסבוק, את עושים היסטוריה, או לחפש אותי באופן אישי בפייסבוק או בטוויטר בן מיטלמן. טוב עדי, אז מרק ספיץ הוא בעצם הדוגמה הקלאסית לזה שכשספורטאי יהודי צומח בתנאים טובים, בתנאים מצוינים, עם מאמנים מעולים, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יצליח כמו ואולי אף יותר מספורטאי נוצרי. ובמידה רבה מרק ספיץ הוא בעצם האנטיטזה, הוא ההפך מדני מנדוזה שדיברנו עליו בפרק הקודם, כי דני מנדוזה דיברנו על אהב טיפוס של היהודי שסובל מאנטישמיות, מהצקות, אין לו זכויות בעצם במדינה שלו, והוא צריך להוכיח את עצמו, לא לחינם זה גם היה באגרוף, כי הוא צריך להוכיח את עצמו פיזית שהוא לא פחות חזק מהנוצרים. מרק ספיץ זה ההפך המוחלט. מרק ספיץ נולד בקליפורניה שנת 1950 למשפחה ולמציאות שבה לא חסר לו כלום. הוא לא נתקל באנטישמיות, לפחות לא באופן חריג, אני בטוח שהוא כן נתקל במשהו, אבל זה לא בא לידי ביטוי כל כך בקריירה שלו, ברעיונות איתו. הוא לא פנה לספורט כי היה לו מאוד דחוף להוכיח את עצמו בפני החברה. ההורים שלו רצו שהוא יהיה רופא שיניים. אני הבנתי שזה גם היה אפילו החלום האישי שלו. הוא פשוט היה ספורטאי על מכונן שהתפתח באחת החממות הטובות ביותר להיות ספורטאי על אולימפי. הוא נולד לאבא ארנולד ספיץ, משפחה הונגרית במקור, אפרופו. הוא היה מנהל של עסק ליצור פלדה שהמשפחה עברה בעקבותיו. האם לינור סמית, במקור סקולדקוביק, במקור מברית המועצות. והמשפחה, משפחת ספיץ, עוברת בכמה לוקיישנים בארצות הברית, בעיקר בקליפורניה, אבל גם בהוואי. כשמרק היה בן שנתיים, המשפחה עברה להוואי, ושם הוא חי עד גיל 6. ושם בהוואי הוא מתחיל לשחות בפעם הראשונה, והאבא קולט שיש לו בבית כישרון גדול מאוד. האבא בעצמו בכלל לא בא מרקע של ספורט, אבל הוא מבין שיש בבית כישרון יוצא דופן.
נכון, ובהמשך לתכונית הראשונה שלנו, צריכים לשים לב להבדל מהותי. ספיץ גדל בשנות ה-50, זאת אומרת שמדינת ישראל כבר קיימת. ישנה אפשרות שמשפחתו תעלה לישראל ושספיץ יגדל כשחיין ישראלי, לא יודע מה היה יוצא מזה, אבל הייתה את האפשרות הזאת, מה שלא הייתה אפשרות להונגרים.
אבל אז כמו היום זה נשמע רעיון רע, לעבור מהבריכות של קליפורניה לבריכה במכון וינגייט.
סביר להניח שלא היינו שומעים על מרק ספיץ, אבל הוא לא עושה את זה. וזה משהו שילווה את הספורטאים היהודים עד לימינו אנו. מה אני? אני קודם כל ספורטאי, אני קודם כל אמריקאי, או אני קודם כל יהודי. מה אני בהיררכיה הנפשית שלי, נקרא לזה ככה, ואיזה זהות אני לוקח על עצמי.
ומקס פיץ, אני חושב שזה היה די ברור מגיל קטן, שהוא בחר להיות קודם כל או אמריקאי או ספורטאי, אבל היהודי היה דבר נוסף, לא הדבר שהגדיר אותו.
בדיוק כך, היהודי היה הדבר הנלווה, ובסדר חשיבות הוא הדבר השלישי. וזה משהו שחשוב מאוד לזכור לאורך כל הציר של התוכנית שלנו הזאת.
אז זה באמת בא לידי ביטוי כבר כשהוא ילד. מקס פיץ למד בבתי ספר רגילים עם תלמידים ותלמידות נוצרים, וכמו הרבה יהודים, גם כמי שגדל באמריקה, ואני זוכר גם את אחותי הגדולה, הוא השלים לימודים בהיברו סקול. למעשה, אתה יודע, אחרי צהריים, אצל אחותי זה דווקא היה Jewish Day School, של אלה שהולכים מההתחלה עם תלמידים יהודים, אבל היה גם את האופציה השנייה של להשלים, זה היה בדרך כלל עונש עבור הילדים, אחרי שמסיימים את הבית ספר, אז או כל יום או פעם בשבוע הולכים להיברו סקול ולומדים עברית, כי מאוד חשוב הרי להורים שהילד לצד התלמידים הנוצרים יקבל גם את המסגרת היהודית. ומרק ספיץ הלך להשלים את הלימודים בהיברו סקול, למד אולי גם קצת עברית, אני לא יודע כמה מזה נשאר לו במשך השנים, עד שבאופן טבעי, אתה יודע, הולכים גם ללימודים ביום יום, ובכל זאת אני מניח שהוא היה צריך כתלמיד יהודי גם להביא ציונים טובים ולעשות שיעורי בית ולהקשיב בכיתה, וגם להשלים אחר כך לימודים בהיברו סקול, ותוך כדי זה שהוא כבר מתגלה כשחיין מאוד מאוד מחונן שרוצה להתאמן קשה, אתה יודע, קצת קשה, לימודי העברית התנגשו עם אימוני השחייה יותר מדי, והאגדה מספרת שהאבא שלו, מר ספיץ הגדול, ניגש לרבי וצריך להתייעץ איתו. הוא אומר לו, מה אני אעשה? הילד מצד אחד הוא ספורטאי מחונן, הוא מצליח מאוד, מצד שני, אני לא מצליח לקחת אותו לבית ספר, והוא לא מצליח להתמודד עם כל כך הרבה לימודים תוך כדי. ואז הרבי עונה לו, אפילו אלוהים אוהב מנצחים, ובעצם נותן לו את האוקיי, הוא לא צריך ללכת יותר ל-Jewish School, הוא יכול פשוט להתרכז בשחייה, אולי גם הקהילה היהודית תרוויח יותר מזה שמרק ספיץ יביא לנו בעתיד כמה מדליות.
לחלוטין, אנחנו רואים דוגמאות כאלו כפי שאתה נתת פה, לאורך ההיסטוריה שדווקא אנשי הדת נותנים את הגושפנקה הזאת, את היתר לספורט, ממקום שאם זה מה שהילד רוצה לעשות, ואם זה מה שהנפש של הילד קוראת לו לעשות, אז זה מה שהוא צריך לעשות, והדת כבר תתגמש, כי זו הדת היהודית. ומרק ספיץ באמת הופך לשחיין ענק דווקא בגלל שלהורים שלו לא היה מושג, אבל שוב פה אני מייחס את זה לעניין היהודי, אמרו יש מורה, יש מדריך, זה הרבי של הבריכה, צריכים לתת בו את האמון שהוא יודע מה צריך לעשות בשביל שהילד הזה יהפוך לכוכב. איזה הבדל מההורי הישראלי, נכון? שההורי הישראלי צועק על המאמן, תרכיב את הילד שלי, את אין לך מושג, אנחנו, כל מי שילך לליגת כדורגל בשבת בבוקר ברחבי ישראל יראה את זה. שזה עניין מאוד מאוד יהודי, דיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, העניין הזה של הלימוד. אוקיי, אתה רוצה להצליח, אז אתה תקבל את המורה הטוב ביותר.
הוא באמת מקבל את המאמן המדופלם ג'ורג' היינס, המשפחה בעצם עוברת לסנטה קלרה להבנתי כדי לקדם
בוודאי,
את הקריירה של מרק,
בוודאי.
כי מבינים כמה שזה חשוב לו, והוא עובר להתאמן אצל המאמן המדופלם הזה, ג'ורג' היינס, ובין היתר בגיל 15, כשהוא שנת 1965, הוא עושה אולי את הפריצה שלו,
כן.
פה אצלנו במכביה?
כן, הוא שוחה בבריכת כפר המכביה. יש אנשים כמובן שחיים בינינו וזוכרים את הרגע הזה, ואומרים שזה היה באמת...
אבא שלי אגב, שאמרתי לו, סיפרתי לו השבוע שאני הולך לעשות תוכנית על מקס פיץ, זה הדבר הראשון שאומר לי, אני זוכר אותו בגיל 15 במכביה, לא, הוא לא דיבר על האולימפיאדה, דיבר על המכביה.
כי זה היה מחזה יוצא דופן, כי לא היה ספורטאי ברמה הזו בישראל, הוא נכנס לבריכה, והבינו ישר שהולך לקרות פה משהו. עכשיו תחשוב גם שזה מדינה קטנה, ואחרי 7 שנים, באמת הוא הופך לספורטאי הכי גדול, לשחיין הכי גדול, לבעל מספר המדליות הגדול ביותר, אז כמובן אנחנו לקחנו לעצמנו, הוא משלנו. אבל הוא בעצם הגיע למכביה, כי ההורים שלו אמרו לו, אתה נוסע למכביה, הוא ילד בן 15, אתה תיסע למכביה, אתה תתאמן שם, כי אתה יהודי, והמדינה של היהודים היא ארץ ישראל.
וזה גם בכל זאת בימים שמכביה לא הייתה רק אירוע פנויים פנויות של הקהילה היהודית, אלא היו גם תחרויות ספורטיביות ברמה קצת יותר גבוהה.
למה? כי היהדות הספורטיבית חיפשה מקומות להתחרות. היום אנחנו גדלים בעולם נורא מוסחר, אליפות העולם ואליפות אירופה ואליפות המועדונים, פעם לא היה לך כל כך הרבה תחרויות. אז אם אמרו לך שיש תחרות מכבי, אז אתה תיסע, כי זה רמה לא כל כך נמוכה. וספיץ הצעיר מחפש להתחרות.
אגב, במכביות האחרונות, גם כשבאים ספורטאים יהודים מעולים, ויש שחיינים יהודים אדירים בעשור ושני העשורים האחרונים, לני קרייזלברג וגארת' וובר גייל וג'ייסון לייזק האדיר, ויצא לי גם לראיין כמה מהם במכביות האחרונות, אנטוני אירווין היה במכביה השנה, אבל הם לא ממש באים באים להתחרות, או אם זה, אם כן, זה...
הם על תקן סלב.
זה ממש ראווה, הם עושים איזה טובה שהם קופצים למים, זה לא אומר שהם לא מנצחים בקלות, כן, אבל זה ממש לא קרוב לאיזה תחרות באמת חשובה כמו שהייתה בימים ההם. לשיא שלו, מרק ספיץ, כמובן, אגב, הוא התחרה בעוד מכבייה, בשנת 69, אם לא ציינו, אבל אז הוא מגיע לשיא שלו, וזה אירוע שעד היום זכור ביותר בקריירה שלו, המופלאה, אולימפיאדת מינכן 1972, הוא זוכה בשבע מדליות זהב באולימפיאדה אחת, זה שיא שנשבר כמובן הרבה שנים קדימה על ידי מייקל פלפס באולימפיאדת בייג'ין 2008, ובכל אחד מהמסכים עדי, מרק ספיץ גם שבר שיא עולם, 100 מטר חופשי, 200 מטר חופשי, 100 מטר פרפר, 200 מטר פרפר ושלושת מסכי השליחים, 100 כפול 4 חופשי, 200 כפול 4 חופשי ו-100 כפול 4 מעורב, ששם הוא שחה את סגנון הפרפר. אז בעצם פלפס חזר בדיוק על כל אותן 7 מדליות זהב של ספיץ, והוסיף את 400 מטר מעורב אישי, שאם ספיץ היה יודע, אולי הוא היה שוחה את זה גם כן, ולוקח גם שם את הזהב.
ונכון, ועדיין, כשאנחנו בפודקאסט דובר עברית, מה שאנחנו לוקחים אולימפיאדת מינכן במקביל לספיץ, זה כמובן את הטרגדיה הספורטיבית הנוראית, י"א הספורטאים שנרצחים. והנה עולה
וזה
שוב...
וזה קורה אגב, המחבלים הפלסטינים מארגון ספטמבר השחור פורצים לחדרים של הספורטאים שעות ספורות אחרי הזהב השביעי והאחרון של מרק ספיץ.
ועולה השאלה, מה עושה מרק ספיץ? כי אומרים, רוצים להבריח אותו. אתה חייב, אתה גם יהודי, ולך תדע, יכול להיות שעכשיו אתה גם עומד פה על הכוונת של המחבלים. וזה, התגובה של ספיץ, אז היא תגובה מעניינת. ההתחה הזאת של אתה גם יהודי, הוא לא, זה לא מסתדר לו כל כך. מה זאת אומרת? נכון, אני יהודי, אבל אני קודם כל אמריקאי, אני שחיתי עם בגד ים של ארצות הברית, תחת הדגל האמריקאי, עם ההמנון האמריקאי, אני ספורטאי, אז למה שירצו לפגוע בי? אני קודם כל ספורטאי ששבר עכשיו את כל הסים, אוקיי, אז אני גם יהודי, וואלה, לא חשבתי על זה בצורה כזאת, עד כמה הניתוק הזה מהשורשים היהודים, לעומת נניח מנדוזה, שמנדוזה לקח את הספורט ואמר, הנה, אני אשים את היהודים, את היהודי בראש, או כל מיני ספורטאים אחרים לאורך ההיסטוריה, ספיץ הוא דוגמה נהדרת לכך, שאוקיי, נולדתי יהודי, עשו לי ברית מילה, עשו לי בר מצווה, אבל זהו, בזהות שלי, אני לא בטוח שאני כזה יהודי, ואתה יודע, במצד משלחות של המכבייה האחרונה, דומני שהאמריקאים, כאילו, הגליק הגדול של המשלחת, היה ברכה ממרק ספיץ. הוא הקליט איזה ברכה לכל, אתה יודע, כמו שמבקשים מישהו לברך לבר מצווה, ואז הוא קודם, מזל טוב, מאוד אוהב אותך, אתה יודע, ככה זה היה בערך, כי אפס, עניין אישי לא כל כך קשור, הוא לא אדם כזה סימפטי, מרק ספיץ, אבל מה שמעניין, זה באמת העניין הזה של הזהות היהודית, שפתאום זה אפס פחות חשוב כבר בשנות
אני
ה-70.
אני אגב כן רוצה לציין ששנה אחרי האולימפיאדה, שנת 73, רגע אחרי הפיק שלו כספורטאי, הוא גם התחתן עם סוזי ויינר, בעצמה יהודיה, סטודנטית לתיאטרון ודוגמנית, ודוגמנית אז אני מניח, הם התחתנו בחתונה יהודיה כשרה, יש להם שני ילדים, נכון. לדעתי נשואים עד היום, זה גם דבר...
נכון.
זאת אומרת, אבל זה לא... שלא יהיה מצב שמבינים לך שהוא מתכחש ליהדות שלו,
ממש לא.
או שהוא לא...
אבל זה לא מה שחשוב. נכון. ואתה יודע, אם היינו ספורטאים מקצוענים, אני חושב שקל מאוד להבין אותו. הוא קודם כל ספורטאי, מה זאת אומרת? הוא הקדיש את כל החיים שלו, כדי להגיע לרגע הזה של האולימפיאדה. אל תשכח שזה גם אולימפיאדה שמצולמת בצבע פעם ראשונה, ועם הילוכים איטיים, והוא הופך להיות הגיבור של העולם. וכל האירוע המכונן הזה, שבעצם משנה את חייו, ייפול עכשיו רק בגלל הזהות היהודית שלו. אני לא חושב שאף אחד היה מוכן להקריב את ההקרבה הזאת ולהגיד, אוקיי, אז בגלל שאני יהודי, אז הרגע הכי גדול שחיכיתי לו כל הקריירה, וספק אם ב-25 שנה הקרובות מישהו יצליח לשבור את השיאים שלי, אז אני אוותר עליו. אבל לנו, כאוזניים ישראליות, בנאמר, זה קצת צורם, נכון? מה זאת אומרת? תגיד שאתה יהודי, נכון? כל הישג ספורטיבי. היום אנחנו מדברים על זה, החל במהלך, נכון? אם יש לנו כדורגלן או כדורסלן מסר, ואז מסור עוד פעם, ואז היה גול. ועד שיש לנו כזה יהודי משלנו, אבל ראינו באולימפיאדת מינכן שאנחנו נרצחנו, במרכאות, וספיץ היהודי חזר לאמריקה, לארצות הברית. וזה הבהיר לנו מאוד מאוד מדויק שבניגוד לימים של קום המדינה, יש יהודים ויש ישראלים, וזה גם בא לידי ביטוי, כמו שאתה כל הזמן אומר, גם בהישגים הספורטיביים.
אז מרק ספיץ באמת לא הבין למה ארגון ספטמבר השחור בעצם יאיים עליו, אגב, הוא באמת לא יאיים עליו בסופו של דבר. הוא בכלל לא ידע מכל האירוע הזה, זה כמו שאמרתי, קרה שעות ספורות אחרי הזהב האחרון שלו במסכי שליחים, כשהמחבלים הפלסטינים בעצם רצחו את י' א' חללי מינכן, פרצו לחדרים שלהם, חלקם נרצחו בחדרים, חלקם לאחר מכן בפעולת חילוץ הכושלת של המשטרה הגרמנית. וספיץ עצמו סיפר לפני כמה שנים בראיון דווקא בוויינט לדניאל הורוויץ, הוא סיפר, ביום שני בלילה, צלם וכתב של ספורטס אילוסטרייטד, לקחו אותי למסעדה מצוינת במינכן, זה עוד ימים שספורטאי יכולה לצאת בכיף בזמן אולימפיאדה למסעדה עם צלם וכתב, ואף אחד לא היה עושה מזה עניין.
הוא לא מזהה אותו.
אני חושב שכבר כן זיהו אותו אז במינכן באותם ימים. הוא אומר, חזרתי למגורי הספורטאים והלכתי לישון. כשקמתי בבוקר ראיתי מולי אין סוף עיתונאים, וכולם שאלו אותי שאלות, אבל אף אחד לא שאל אותי על השחייה שלי.
בדיוק.
ורק אז הבנתי שקרה משהו גדול. זאת אומרת, הוא בכלל, גם הוא קצת באיזשהו מקום לא מבין, למה איתו מדברים על אסון מינכן, סליחה, מה זה שייך אליי?
והאכזבה שלנו כישראלים באותה תקופה, איך הוא, בתור יהודי, בתור אחד משלנו, לא מתייחס לדבר הזה. אבל הוא לא ראה את עצמו ככה, וגם אני חושב שאנחנו חטפנו איזה בומבה כזאת, לגבי, אוקיי, יש יהדות ארצות הברית, הם האחים שלנו, והכל נכון, אבל הוא תוצר של השחייה האמריקאית, והוא מרגיש הרבה יותר חייב למדינת ארצות הברית שהשקיע בו ותמכה בו, ולמאמן שלו בבריכה, מאשר לזהות היהודית הזאת שאנחנו...
אבל באיזשהו מקום היית רוצה לצורך העניין שיתנהג אחרת?
אני חושב שלאורך ההיסטוריה ראינו שבמצבים כאלה, קונפליקטים כאלה, ספורטאי תמיד יהיה קודם כל ספורטאי. הרעב לניצחון והרעב להישגיות קודם לכל, גם אם זה אומר יחסים עם נשים או יחסים עם גברים, אתה אומר, אוקיי, יש לי משפחה, לא, זה יותר חשוב ממשפחה, זה יותר חשוב מהכל, ולכן, לבוא ולדבר עם מרק ספיץ על הזהות היהודית שלו, רגע אחרי שהבן אדם שובר את כל השיאים, זה אפס ציפייה לא הוגנת.
הדבר המדהים שספיץ עצמו לא ראה את הקשר בין המחבלים אליו, וה-CIA לא הסכים איתו. כן. כי כשאחרי שזה קרה, המשלחת האמריקאית ואנשי השירות החשאי, ישר התחילו לפעול שם בגרמניה, כדי לשמור על היהלום שבכתר, שחס וחלילה אף אחד...
להעיף אותו משם כמה שיותר מהר.
באמת, כמו שאמרתי, הוא סיים להתחרות, הם הבריחו אותו ואת המאמן שלו, הם דרשו מהם לשכב במכונית, ממש נסו בטירוף לשדה התעופה, והאמת שבקרה הזה דווקא, אני מוכן להגיד לך שקצת...
ברור, הוא לא מבין, הוא גדל בארצות הברית.
אני מרחם עליו, הוא הרגע זכה בשבע מדליית זהב, קרה משהו שבאמת לא קשור אליו אישית, למה הוא צריך לסבול ולברוח מהמדינה כמו איזה...
שזה עוד אספקט של השיחה שלנו היום, אם אתה תרצה או לא תרצה, כבר תיגעו אותך כיהודי.
נכון.
כבר תיגעו אותך כיהודי.
גם בעיני האמריקאים.
גם בעיני האמריקאים, תיגעו אותך כיהודי, ושמו אותך כמקשה אחת עם החבר'ה האלה ש... בעצם נרצחו.
נכון, זה אפילו באיזשהו מקום קצת עצוב, כי זה אפילו, אני לא אגיד שזה מראה על אנטישמיות, זה לא אנטישמיות, אבל זה איזשהו מראה שגם האמריקאים ישר קפץ להם, אז בוא נשמור על היהודי שלנו.
בדיוק.
ומרק ספיץ, ממש, הוא והמאמן שלו שוכבים במכונית, כשהמכונית דוהרת לנמל התעופה במינכן, כיסו אותם בסמיכות כדי שאף אחד לא יראה אותם, הם טסו מיד ממינכן ללונדון, ושם עשו קונקשן חזרה לקליפורניה. בקליפורניה כבר חיכה להם הנשיא ניקסון, שחיכה למרק ספיץ כמובן כדי לברך אותו. וכשניקסון עושה את זה, הוא לא בא בשביל לברך את הספורטאי היהודי, אלא כמובן את הספורטאי האמריקאי.
ממש לא. קודם כל, ספורטאי אמריקאי, שגם לא עושה את ההקשר בין מה שהתרחש במינכן, למען מה שכרוך בקריירה של מרק ספיץ. ולא רק זה, בכלל הניצחון שניקסון מדבר עליו, הוא ניצחון על הגוש המזרחי, נכון? ברית המועצות, אולימפיאדה שמתרחשת על אדמת גרמניה, אתה ניצחת את הרעים, האמריקאי שניצח את הרעים, לא היהודי שמנצח את הרעים.
ברור, כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, במקרה הזה זה באמת הגיוני יותר, ונזכיר רק שאנשי השירות החשאי המשיכו לשמור על מרק ספיץ שם באמריקה במשך 3 חודשים, עוד פחדו שמי מהטרוריסטים עלו לפגוע בו.
ברגע שהוא נוחת באמריקה, כל העניין היהודי זה באמת נחמד, אבל הוא קודם כל מייצג את ארצו של הדוד סם, והנה ניצחנו את... הרוסים, ניצחנו את הגרמנים על האדמה שלהם, אנחנו האמריקאים, ואנחנו כל כך רוצים קצת שספיץ יגיד, המדליה מוקדשת למדינת ישראל, ואנחנו לא מקבלים את זה ממנו לאורך השנים.
אגב, הרבה מאוד שנים קדימה, אנחנו הולכים ל-2008, וגם 2012, כשמייקל פלפס זכה במדליות זהב במסחי השליחים, אז היו איתו כמה יהודים בקבוצה, גם גרת וברגל וגם ג'ייסון לייזק במסחי הכי מפורסם, עם השידור של משה גרטל, שלייזק עשה את המהפך וניצח את הצרפתים, וגם היה שחיין שחור ברביעייה, ברח לי השם שלו. שחיין שחור אחד ברביעה, אז אני זוכר שקראתי אצל היהודים האמריקאים, שזה נשמע כמו בדיחה, מייקל פלפס, היהודים, שני היהודים והשחור, כן. מנצחים את העולם וזוכים במדליית זהב.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
פרק של פודקאסט הוא בדרך כלל חצי שעה, אולי שעה, אבל יש עוד המון תוכן מעניין שאנחנו לא יכולים להכניס בתוך השעה הזו. חברי מועדון המאזינים שלנו זוכים להאזין לרעיונות המלאים ולתוכן נוסף שלא נכנסים לפרקים. הצטרפו אלינו למועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה. members.ranlevi.com
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
אנחנו נפרדים כרגע ממרק ספיץ הגדול, וזה מוביל אותי באמת לאמריקה של היום, ואני חושב שאי אפשר לעשות פודקאסטים על ספורטאים יהודים בלי לדבר על ההצלחה האדירה בבייסבול. זה ענף אמריקאי קלאסי, הענף הכי פופולרי במשך המון המון שנים, בשנים האחרונות כמובן איבד את הבכורה לפוטבול, אבל עדיין הוא נחשב לענף הקלאסי של הפסטיים האמריקאי, הענף האמריקאי ביותר, והיהודים תמיד היו מצוינים בבייסבול. מה שמאוד מעניין בבייסבול, שזה בניגוד, האמת, לכדורסל, ובניגוד גם לפוטבול, זה לא ענף שהוא ידוע כענף שלוקח את הספורטאים מהמעמדות הנמוכים. זאת אומרת, זה באמת הרבה פעמים המידל קלאס והיהודים מתוך הערים העירוניים שמצליחים בענף הזה. והדבר המדהים שנובמבר 2017, החודש שזה עתה הסתיים, אני קראתי כתבה ב-ESPN, שאולי הטוב בתולדות יהדות ארצות הברית בבייסבול, אפרופו מה שדיברנו, שעדיין היהודים טובים, ההתלהבות בבתי כנסת הרפורמים והקונסרבטיבים בחודש האחרון הגיעה באמת לשיא, לשיא שלה, הרבייז המציאו שירים חדשים, אני אתן קצת שמות, בתקווה שאני לא, אף אחד מהמאזינים לא ירדם תוך כדי, גייב קפלר מונה למאמן של פילדלפיה, ג'וק פטרסן הפציץ 3 הום רנים בדוג'רס בוורד סיריז, הוא היה בצד המפסיד, בצד המנצח, יוסטון אסטרו זכו, כשאלקס ברגמן ממש היה כוכב, והוא באמת שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, סנדי קופקס הגדול קיבל את הכבוד להגיש את כדור הפתיחה במשחק 7, ובאמת אי אפשר לדבר על יהודים בבייסבול בלי לציין את סנדי קופקס ואת הנק גרינברג, ששניהם זכורים מאוד בזה שהם לא שיחקו ביום כיפור. קופקס כמובן משחק מספר 1 של הוורד סיריז של הגמר בשנת 65 נפל על יום כיפור וקופקס לא שיחק, והנק גרינברג הרבה הרבה שנים קודם המפציץ של דיטרוי טייגרס שחי בניו יורק, ואני ראיתי גם לפני כמה שנים בניו יורק את הבית שלו, ועד היום מחוץ לבית שלו, דרך בישראל אנחנו יכולים רק לפנטז על כזה יחס לספורטאים מחוץ לבית שלו, כתוב כאן היה גר הנק גרינברג. ובשנת 34 עדי, גם במקרה שלו, כמה ימים אחרי שבראש השנה הוא דפק שני הומרנים, ביום כיפור הוא סירב לשחק, ואז כתב עליו הסופר הנוצרי אדגר גסט את השורה המדהימה הבאה: We shall miss him in the infield and shall miss him at the bat, but he is true to his religion and I honor him for that.
נכון. אין גרינברג הוא בעצם הראשון שהקונפליקט היהודי שלו מגיע למגרש. עכשיו, צריכים להכניס את זה לקונטקסט. הוא משחק בדטרויד, כמו שאמרת. דטרויד נשלטת על ידי אלאון הנרי פורד.
נכון. אנטישמי ידוע.
אנטישמי ידוע, אדם ששולח כסף להיטלר ואומר לו, המשך במלאכתך, אדם שעל פי השמועות מת מהתקף לב כאשר הוא צופה סרטים ממחנות ההשמדה בביתו. אנטישמי שטוען שגם לדטרויט צריכים להביא את תיאוריית הגזע כדי להפוך אותה למקום יותר טוב. ומה קורה? לא רק שהספורטאי המוביל של העיר היהודי, שהוא נצח את המשחק בראש השנה למחורת הכותרת בעיתון, זה חג שמח בעברית.
גדול.
חג שמח עם אותיות עבריות. וכשהוא מגיע לבית כנסת בראש השנה,
הנרי פורד דפק את המכונית בעמוד מרוב עצבים.
לחלוטין. וכשהוא מגיע לבית הכנסת, הנק גרינברג, הרבי וכולם עוצרים את התפילה של ראש השנה ומוחאים לו כפיים בית כנסת, כי הוא דפק עכשיו את הגויים על על המגרש. עכשיו, אני אפתח סוגריים, ואנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת על העניין הזה שאיך היהודים עזבו את הספורט והלכו לניהול והלכו לעשיית ביזנס. הבן של הנק גרינברג הוא היום, אם אתה רוצה לקנות שידורים של איזו ליגה בארצות הברית, אתה מתקשר לסטיב גרינברג במשרד שלו בפיפט אבניו, והוא כבר ידאג לך לזכויות שידור הכי טובים שיש. אחלה בן אדם, דיברת על התערוכה שלי, תרם לנו חפצים של... כן, איש מאוד מאוד חזק בטלוויזיה האמריקאית, כי אתה יודע, האבא שיחק בייסבול, הבן כבר יהיה המאחר, הסקן, שידע לעשות כסף מהבייסבול הזה. סנדי קופקס, אותו דבר, הזהות היהודית. מה אני קודם? האם אני קודם כל יהודי, או קודם כל ספורטאי, כמו שדיברנו בנושא של מרק ספיץ, לגבי שני שחקני הבייסבול האלה, לא היה ספק בכלל. הם קודם כל יהודים, כי הם גם פועלים בתקופה אחרת בארצות הברית, תקופה יותר שמרנית, ואגב, הם זוכים להערכה מאוד גדולה מהאמריקאים, כי לאורך השנים אנחנו רואים ששחקנים לטינים לא שיחקו, ואם יש חגים נוצריים ומקמתים קצת את החוקים ומזיזים את השעות, כי יש חשיבות לעניין הזה של הדת, והאמריקאים מאוד 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 מכבדים את זה שהן גרינברג וסנדי קופקס לא משחקים.
אבל באמת מה שמעניין זה שבתקופה ההיא של גרינברג, אנחנו מדברים על שנות ה-30 שהוא כיכב וקופקס הרבה אחר כך, אבל עדיין הגישה האינטגרטיבית הזאת הייתה חלק מהאמת, זאת הגישה שדיברנו עליה בעיקר בפרק הקודם.
בוודאי, אין גרינברג מתגייס לצבא האמריקאי. אם הוא לא היה מתגייס, היו לו הרבה יותר הומונים, והוא היה לא רק אחד מעשרת השחקנים הגדולים, הוא היה אחד מחמשת השחקנים הגדולים, אבל כחלק מהאינטגרציה החברתית הזאת, אני צריך להיות כמו כולם. זו המדינה שלי, אז אני אתגייס לצבא.
וגם מצליח בספורט.
וגם מפצע שם. וגם מפצע במלחמה ואחזור, והפציעה הזאת די תדפוק לי את הקריירה, אבל אין מה לעשות, זה חלק מההשתלבות שלי בחברה, ואם אני רוצה להיות אמריקאי כמו כולם, אז האמריקאים מתגייסים עכשיו למלחמה.
אז סטיב וולף ב-ESPN כתב בעניין הזה, באמת על הגישה הזו, כמאגרים ובני מאגרים, אנחנו תמיד חשים צורך להיות שייכים, ואיזה דרך טובה יותר לעשות את זה, מאשר דרך הספורט הכל כך פופולרי על ידי האוכלוסייה הכללית. אבל אם אני כן הולך לדור הנוכחי, דיברתי על 2017, על ג'וק פיטרסנים ועל אלכס ברגמנים, אלה שחקנים שכבר לא עושים את זה מתוך הרצון, אני חושב, להצליח בחברה. כן. זו הדוגמה יותר שמתקשרת לפרק הזה למרק ספיץ. אלה פשוט ספורטאים יהודים שאני מניח התאמנו על יד, אומנו על ידי מאמנים.
הלכו לחוג.
הם גילו כישרון, הם אומנו על ידי מאמנים טובים, במגרשים טובים. התרבות היא גבוהה, לא כמו התרבות שקיימת במדינת ישראל. יש שם תרבות ספורט מדהימה בארצות הברית, ואין סיבה שבתוך ליגה של מאות ואלפי שחקנים לא יהיו כמה יהודים מצוינים.
נכון, אבל יש עוד איזה ציר שממשיך ללוות אותנו בשתי התוכניות. תלך תשחק בייסבול, אבל קודם כל תעשה תואר באוניברסיטה. שיהיה לך מקצוע. עזוב שתרוויח בבייסבול מיליוני דולרים. אתה צריך מקצוע, אדוני, אתה צריך תואר.
אני בעד.
מה תעשה אחרי שיגמר לך פה כל הבייסבול הזה? אז יהיה לך כמה עשרות מיליוני דולרים. לא, לא, לא. לך תלמד משהו. וזה גם הרי מנתץ את כל התזות, כי אנחנו גם רואים יהודים בפוטבול. עכשיו, מילא הבייסבול, שנניח, זה לא ספורט כל כך קשוח, אין הרבה מגע גופני. פוטבול. פוטבול זה הספורט הכי קשוח שיש, רוגבי, יש מלא יהודים ברוגבי, זאת אומרת, שזה לא רק שהיהודים עדיין נמצאים ועושים ספורט בארצות הברית או בדרום אפריקה, הם עושים את זה בענפי הספורט הקשוחים ביותר, מה יותר קשוח מפוטבול, מפוצצים אותך, נכנסים בך, אנחנו לא אמורים בכלל להיות בנויים לפוטבול, נכון? ואנחנו מגלים שגם ב-2017, הסטריאוטיפ הזה שיהודי שלא טוב בספורט, הוא לא רלוונטי, וכמו שאתה חוזר ואומר, הכל קשור לישראליות. ברגע שהייתה לנו מדינה, כבר נהיינו החזקים פה. והספורט לא שימש אותנו בעצם לשום דבר מלבד איזו גאווה לאומית. ואנחנו רואים מי הספורטאים שלנו. למשל, כשאנחנו נניח מדברים על ערן זהבי, שגדל במשפחה קשת יום והבין שהספורט הוא דרך להיחלץ. נניח גדול הכדורגלנים כרגע, או יוסי בן עיון, או חיים רביבו, אנשים שהבינו שדרך הספורט הם יכולים לצאת מהמקום, מהפריפריה החברתית.
אבל גם אני דווקא אקח אותך באמת אם אנחנו מסבירים את ההצלחה הזאת של ה... שדיברנו עליה בפרק הזה של מרק ספיץ, של שחקני הבייסבול של ימינו, היהודים בעיניי שוב הם לא פחות טובים מכל אחד אחר אם הם נולדים לתוך תרבות ספורטיבית בוודאי. גבוהה, עם תשתיות טובות, עם מאמנים טובים, שזה בדיוק הדברים שבעיניי חסרים בספורט הישראלי, זה נושא לפודקאסט אחר, אבל בשורה התחתונה אני תמיד אומר, תשתיות גרועות, מאמנים גרועים או חוסר השקעה במאמנים, נכון. ותרבות ספורט ברמה נמוכה. עכשיו, אם אני לוקח סתם מיקרוקוסמוס בישראל, אפילו של העשור האחרון, אם אני לוקח את ענף הג'ודו, אפשר להתווכח על הרבה דברים, אבל בגדול בעיניי חד משמעית ענף שעובדים בו בצורה מאוד מאוד נכונה. ענף שגם לא זקוק להרבה תשתיות גדולות, כי בסופו של דבר חוג ג'ודו זה...
וענף שיש לו הצלחות, וכשיש הצלחות יותר קל להביא ילדים.
אבל הנה, אבל למה אני אומר ג'ודו? כי אני אומר ג'ודו זה ענף שעובדים בו נכון, שעובדים בו גם מבחינה כספית, לא חסר להם כסף.
יש בו גם הרבה מדליות, אז אפשר גם לגנוב יותר מדליות.
בסדר, נכון, אבל בוא לא נהיה ציניים. אני חושב שכן, בג'ודו ישראל מצליחה מאוד בשנים האחרונות.
תראה את כמות הילדים. זה ההוכחה הכי טובה לספורט מצליח.
אבל למה זה מעניין? כי ירדן ג'רבי, אתה עכשיו נתת דוגמאות של ערן זהבי ויוסי בן עיון, ירדן ג'רבי גדלה במשפחה עשירה, אורי ססון לא חסר לו אף פעם כלום.
שחר פאר, אבל תבדיל, מדובר בספורט יחידני, גם למרק ספיץ לא היה חסר כלום.
לא, זה מה שאני אומר, זה בדיוק הנקודה. אני אומר, יש את שני סוגי הצלחה, יש את הרצון האינטגרטיבי להצליח ולהוכיח לחברה והמוביליות החברתית, ויש מצד שני, אני חושב שהנה תראה את אורי ססון, זה הרי החלום, למה ביבי נתניהו כל הזמן כל כך שיבח את ססון, ובכלל את הג'ודו, אנחנו ענף חזק.
כמובן, לחיצת היד שלא הייתה עם המצרי שמשמרת את היריבות הזאת.
אורי ססון הוא החלום הרטוב של מקס נורדו, של יהדות השרירים. זה בחור שנראה כמו
שמכת הגויים.
חזק, יפה, חייכן, ועם השרירים. וזאת בעיניי ההוכחה. היהודי באמת, אין שום בעיה עם הגן היהודי. תן לו ענף ספורט שהתרבות בו היא גבוהה, האימון הוא טוב.
לחלוטין.
אורי ססון וירדן ג'רבי, מבלי לבוא מהשכבות הנמוכות של
בוא נאמר ככה, אנחנו לא חלשים יותר מכל אוכלוסייה לבנה אחרת בעולם בספורט, וגם צריכים להוסיף עוד משהו, המדינה הזאת היא כבר בסדר גודל של מדינה אירופאית בוא נאמר, קטנה פלוס.
נכון.
זאת אומרת, מה שטוב לקרואטים או לדנים, היה אמור להיות טוב גם לנו, אבל איבדנו את זה איפשהו במהלך הדרך.
ולכן המסקנה האופטימית והפסימית בהקשר הזה, היא שבאמת אין בעיה עם הגנים היהודים, אני חושב שאת זה כבר אנחנו הוכחנו כמה פעמים, הבעיה היא מדינת ישראל שלא משקיעה, וגם אם מרק ספיץ, או משקיעה גם לא נכון,
כן.
וגם אם מרק ספיץ היה ישראלי, סביר מאוד להניח שהוא לא היה זוכה
אותו.
בשבע מדליות זהב אולימפיות, לא. אם הוא היה נולד ב-1950 בנתניה ולא קליפורניה, אולי הוא היה מגרד איזה מדליית זהב אחת או שתיים, אני לא פוסל את זה, כי כן היה לו כישרון אדיר, הוא בטח לא היה זוכה בשבע מדליות, כי המאמנים שלו לא היו מספיק טובים, ואני מתנצל בפני המאמנים, הבריכה שהוא היה שוחה בה, היא בטח לא הייתה תקנית.
לא היה לו נגד מי להתחרות, גם כן.
נכון, שחייני אגב דופקים על הראש.
הוא עדיין התחרה מול שחיינים שהיו ברמה מאוד מאוד גבוהה, מה שלצערנו, זה בעיה שנשארה אצלנו, יש לנו עדיין יחידי סגולה, בעוד שבקהילות היהודיות לאורך ההיסטוריה, היו כמויות גדולות מאוד של ספורטאים יהודים מצליחים, וצריך לזכור את זה בכל הענפים, עד כדי כך שהיו ענפים שבעתיד אולי נדבר עליהם, שנשלטו לגמרי על ידי יהודים.
בוא נדבר על כדורגל.
יאללה.
הבטחנו, בוא תשמע, באופן יחסי אני מוכרח להגיד גם מתחקיר, כדורגלנים יהודים גדולים היו, אבל לא הרבה. בוא נאמר את האמת, בניגוד לענפים אולימפיים, שאנחנו כבר שני פרקים מפארים כמה גדולים היו, אין רשימה, בוא נאמר, הבדיחה שהתחלתי את הפרק הראשון של הספורטאים היהודים המפורסמים, אלונה קטנטן, דווקא במקרה של כדורגל היא קצת יכולה להחזיק, אבל אתה אומר עדי וחוזר ואומר, שבנושא הרעיונות, האימון, הטקטיקות, והמון המון המון דברים שאנחנו מכירים את הכדורגל המודרני היום, היהודים עשו תפקיד עצום.
אנחנו, הכדורגל שלנו היום, שאנחנו צופים בו בשנת 2017, טיקי טקה, מערך יעלום, תן לי כל ביטוי שעולה לך בראש, ואני אגיד לך, נו ברור, זו המצאה יהודית. למה?
עד כדי כך.
עד כדי כך, ולמה? כי היהודים, כמו שאנחנו מציינים לאורך שתי התוכניות, תמיד הכניסו את הפן הפילוסופי. כשאתה לוקח לדוגמה את הוגו מייזל ווילי מייזל, אנשים שבעצם הפכו את הכוח וינה, קבוצת הכדורגל הגדולה ביותר באירופה, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, הקבוצה הראשונה שמנצחת קבוצה אנגלית על אדמת אנגליה, מנצחים את ווסטאם 1-0, ונבחרת אוסטריה בכדורגל שהיא היא הנבחרת הכי גדולה באמצע המאה ה-20. מה אנחנו מגלים? שהם היו יושבים בקפה רינג בווינה, קפה שקיים עד היום, לוקחים מפית ומתחילים להציב את השחקנים, צריכים לזכור כדורגל משחקים אז איך.
ואהב טיפוס של משה דדש.
כן, כולם עולים וכולם יורדים. מה זה כולם עולים וכולם יורדים? רגע, רגע, רגע. מה נניח נייעד מישהו להיות מגן? שהוא רק יגן. ונשים אותו באיזה נקודה על המגרש ונגיד לו, אוקיי, זה השטח שאתה אחראי עליו. ומעליו נשים מישהו שנייעד אותו מהנאורים שלו להיות חלוץ. לא כולם חלוצים וכולם מגנים. ואז נעמיד אותם בצורה של יעלום על המגרש. תסתכלו, 4-4-2, 4-3-3, וככה נעלה לשחק. צריך להבין איפה הם פורחים. בקפה רינג הזה יושב אחד בשם זיגמונד פרויד, כן? תדמיינו את זה שהפסיכואנליטיקאי הכי גדול בתולדות המאה ה-20, יושב עם אנשי כדורגל באותו בית קפה.
פילוסופיה וכדורגל זה לצד זה. היום זה כמעט נחשב אופוזיט.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, רגע. ווילי מייזל, אח של הוגו מייזל, אומר, תקשיב, עיתונות ספורט, מה העניין הזה של עיתונות ספורט? למה לא מספרים שם איך היה הגול? היום זה נשמע לנו נורא בנאלי, נכון? ההוא הרים את הכדור, ההוא נגח, ההוא מסר, הם הראשונים שעושים את הדבר הזה. לתת ציונים לשחקן, היום מה זה ציונים? היום זה כלי להדלפה, נכון? אתה יודע את זה.
אתה מדליף להתקבל ציון גבוה.
אם אתה מדליף להתקבל ציון גבוה, הם לא חשבו בצורה כל כך צינית, הם באמת חשבו שצריכים לתת ציון לשחקן, ואז הם גם עושים עוד משהו. הם כותבים ספר על יסודות הכדורגל, למה? כי הם יהודים, הם חייבים ספר. הם צריכים לקרוא ממשהו כדי להנחיל לדורות הבאים איך לשחק כדורגל. ואז הם נמצאים בקשר עם מאמני כדורגל ברחבי העולם, תראו את העמידה הזאת על המגרש, אולי תנסו אותה עם ארסנל שם, את ה-442 הזה, או את היהלום הזה.
שאז זה נושא שאף אחד בכלל לא מדבר עליו,
מה פתאום? המספרים
442 זה אף לא מבין על מה אתה מדבר.
מדע בדיוני. ואז קורה עוד משהו. יש אדם בשם דורי קירשנר. דורי קירשנר הוא תוצר של יהדות הונגריה. כדורגלן מחסד, מטייל באירופה. עובר לגרסופרס כשחקן, כמאמן, זוכה איתה באליפויות גרסופרס השוויצרית, לוקח את נבחרת שוויץ, וזוכה איתה במדליית הכסף באולימפיאדת פריז. הוא הבין מהר מאוד שהוא לא שחקן מי יודע מה, אבל הוא מאמן לא רע, ואז היהודי, יש עוד איזה אספקט, היהודי הוא נודד, הוא מפיץ את תורתו, ואז הוא אומר לו, תשמע, בברזיל משחקים כדורגל חבל על הזמן, אבל הוא לא מאורגן, אולי תלך לאמן את הברזילאים, ואז הוא נוחת, ובאמת הוא רואה חבר'ה שמשחקים כדורגל, אבל בצורה לא מסודרת, ואז הוא ממציא בעצם את צמד המילים, שלימים יגדירו את נבחרת ברזיל, הג'וגו בוניטו. המשחק היפה. זה מה שברזיל משחקת.
אתה רוצה להגיד שגם המשחק היפה של ברזיל מקורו בהמצאה יהודית.
המצאה יהודית לחלוטין. דורי קירשנר. הוא אומר להם, חבר'ה, נורא יפה שאתם על שטח סגור מאוד מאוד יצירתיים.
אז למה הרעיונות היצירתיים האלה לא קורים פה במדינת ישראל עם הכדורגל הדפוק שלנו?
אוקיי, אז זה נקודה מאוד מעניינת, כי החבר'ה האלה שאני מדבר עליהם, דורי קירשנר, דרך אגב, חזר כנראה לאירופה, איש לא יודע איך הוא מת. הוא היה גיבור אלמוני, הוא היה בודד, הוא טייל בעולם והפיץ את תורת הכדורגל. חלק אומרים שהוא חטף בדרום אמריקה איזו מחלה טרופית ומת, חלק טוענים שהוא חזר למלחמת העולם השנייה ומצא את מותו בגלל היותו יהודי. החבר'ה האלה, אבל גיולה מנדי ובלה גוטמן באים לפה ומייסדים פה את הכדורגל הישראלי, ומה שהם מייסדים, אני מזכיר לך, אי פעם, מזמן, בשנת 70, שאולי למאזינים שלנו זה נשמע, עשינו פעם אחת מונדיאל, והיפלנו לטורניר האולימפי בכדורגל.
המאזינים שלנו לא כולם כל כך צעירים, תן להם קרדיט.
וזה היה היסודות של החבר'ה האלה, של הכוח וינה, ושל כדורגל אירופאי, והם באו לפה וניסו להקנות לתוך הבלגן שהיה פה, כי גם פה היו שחקנים מוכשרים, אבל חסרי טקטיקה לחלוטין, ולהקנות איזה יסודות. וברגע שהדור הזה נעלם מהעולם, גם הכדורגל שלנו אפס. אתה יודע, יש בדיחה שאומרת שהסיבה שהיינו למונדיאל, תמיד עמנו לשפר סיפר, כי הוא יכל להיכנס לדבר יידיש עם כולם, כולם היו עולים חדשים, אז ברגע שיכלת לדבר בחדר הלבשה יידיש, עלית למונדיאל. ועם השנים, התוצר של הכדורגל הישראלי, ולא משנה אם כרגע אם זה יהודים ממוצא אשכנזי, יודעים אם זה, הם כבר נולדו פה. וברגע שאתה נולד פה, זה כבר נהיה אפס קצת יותר
ושוב
קשה.
ושוב אנחנו חוזרים להבדל בין יהודים בספורט לבין ישראלים בספורט.
ודרך אגב, מי הכי עוזר לנו אחרי שהגיעו למנדי וכל החבר'ה האלה נעלמים? הגרמנים. הגרמנים מרגישים, הנה עוד איך הדרך של הספורט להתחבר עם התודעה הקולקטיבית. מרגישים, סליחה, חרה עם מה שהם עשו לנו, ואנחנו נעזור לכם בספורט. המשלחת הספורטיבית הראשונה אי פעם שבאה לעזור לישראל, היא קבוצת כדורסל גרמנית שבאה לאוניברסיטה, אחר כך האקדמיות בגרמניה מזמינות מאמני כדורגל ישראלים כדי לבוא ולהתפתח, בזמן שהעולם לא מכיר במדינה היהודית ולא כל כך אוהב אותה, כי בגלל מה שהקשר המשותף הזה, ועד היום שיתוף הפעולה בין ההתאחדויות הספורט היהודיות והישראליות והגרמניות, הם סביב הציר הזה של מה שאנחנו עשינו ליהודים, אז לפחות בוא נחזיר לכם דרך הספורט.
וגם כמובן הזכרת את קבוצת הכוח וינה, קבוצת הפאר, אי אפשר לדבר על כדורגל בהקשר של היהדות, בלי לדבר על הכוח וינה, הקבוצה המדהימה הזו שגם כן האחים מייזל בעצם הקימו אותה, והייתה הפאר והגאווה של היהדות בהקשר הזה, של הספורט הפופולרי ביותר. הכוח וינה הייתה אגודה, והשם הזה, הכוח, לא לחינם בחרו דווקא בו, שוב, כדי להפגין את העוצמה היהודית, והייתה אגודה שהפעילה קבוצות בהרבה מאוד ענפי ספורט, בכדור מים, בסיוף, בשחייה, אבל בכדורגל הם היו המוצלחים והמוכרים ביותר, והיו ימים שהכוח וינה היו ממש כמו ההרלם גלובטרוטרס מהכדורסל, עדי, הם הסתובבו בעולם. אתה סיפרת לי שהם עד מרוקו הגיעו כדי לגייס כדורגלנים ולהציע להם לשחק יחד איתם. הכוח וינה הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל, אבל היא אפילו לא הספיקה להגיע לגביע אירופה לאלופות, שזה המצאה יהודית בפני עצמה. היא ניצחה פעם אחת את וסט-אם יונייטד הבריטית האנגלית 1-0, והטרגדיה של הקבוצה הזאת שבסופו של דבר דווקא במסע משחקים בארצות הברית, אפרופו גלובטרוטרס, דווקא שם השחקנים עברו, התפזרו לכל עבר, והקבוצה הזאת בסופו של דבר התפרקה, אבל הכוח וינה עד עכשיו נשארה סמל לאיכות יהודית בכדורגל. עדי רובינשטיין, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, היה לי מאוד מרתק, ואני מקווה ודי בטוח שגם עבור המאזינים שלנו, התערוכה שלך טוב, כבר תערוכה, אנחנו יודעים איך זה באומנות, ברגע שהם מפרקים אותם, מפרקים, אבל ספר באנגלית עוד בדרך, אולי יבוא יום וגם בעברית יהיה ביקוש לספר כזה על הספורטאים היהודים הגדולים אי פעם, אולי אפילו למערכת החינוך, אני לגמרי בעד, ותודה רבה לך, עדי רובינשטיין.
תודה רבה.
מיד הפינה ההיסטורית עם תומר פדלון. תומר פדלון, שלום.
אלן בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב, אנחנו עם הפינה ההיסטורית, אנחנו קרובים כבר למגזינים של סיכום השנה, או כתבות סיכום השנה בספורט של 2017, והאירוע שאני, האמת, די סלדתי ממנו, היה קרב האיגרוף של המאה כביכול, בין פלויד מייוודר ג'וניור למגרגור, זה היה קרב בין מתאגרף לבין לוחם MMA, שמייוודר ניצח כמובן, אבל בעיניי היה סוג של תרמית אחת גדולה, אתם כבר מכירים, אני חושב, את העמדה שלי בנושא הזה מתוכניות קודמות, ולכן, כדי לשפר את הטעם, אתה רוצה להחזיר אותנו, תומר, לא ל-2017, אלא הרבה הרבה שנים קודם, לקרב המאה האמיתי.
המקורי, מיולי 1910, הראשון שעליו נבנו כל קרבי המאה. כי תנסה לחשוב על זה בצורה הבאה. היום אנחנו מתקרבים לימים האחרונים של שנת 2017, ועוד פעם יש את הסיכומי שנה, מדברים על מייוודר נגד מגרגור, ותחשוב איזה קרב היה למייוודר לפני שנתיים. גם קרב נגד פקיאו. גם קרב המאה. בדיוק, גם קרב המאה. ואם תיקח קצת אחורה, מוחמד עלי נגד ג'ו פרייזר, קרב המאה. שמלינג נגד לואיס, קרב המאה. כמה קרבות מאה כבר יכולים להיות?
אז אתה עושה פה משהו מהפכני, כי תמיד היתרון היחסי הוא לדברים שקורים בסוף המאה. כשמשהו קורה בעשור לפני האחרון או בעשור האחרון, אז אומרים לו, אתה אומר 1910 היה קרב המאה, זאת אומרת, הקרב הכי טוב של המאה היה כבר בהתחלה.
נכון, הקרב הטוב ביותר היה כבר בהתחלה. אני מדבר על אותו קרב שהפגיש מתאגרף אפרו-אמריקאי ג'ק ג'ונסון ומתאגרף לבן בשם ג'יימס ג'פריז. אותו קרב מעניין מאוד מהרבה מאוד סיבות שכעת נעמוד עליהם. אז בואו ככה ניתן קווים לדמותם של של המתאגרפים.
בכיף.
אז הקרב הזה נערך ביולי 1910 ברינו שבנבדה, והפגיש בין ג'ונסון לבין ג'פריז. ג'ק ג'ונסון היה מתאגרף שחור במשקל כבד, שבתחילת המאה ה-20 הפך להיות המתאגרף הטוב ביותר בקרב הקהילה השחורה, שלרוב המתאגרפים השחורים התאגרפו בינם לבין עצמם. התאגרפות קרב אגרוף, סליחה, בין מתאגרף שחור לבין מתאגרף לבן, היה לגיטימי רק אם מתאגרף לבן אישר למתאגרף שחור להתאגרף איתו.
ברור.
ברוב המקרים זה פשוט לא קרה. אז ג'ק ג'ונסון היה נחשב המתאגרף הטוב ביותר בקרב הקהילה השחורה, ובאמת גם זכה באליפות העולם במשקל כבד, אבל החגורה הייתה חגורה למתאגרפים שחורים בלבד. ולכן הוא ניסה,
כמו שהיה זה הפרדה בכל הענפים, גם בבייסבול ליגה לשחורים, ובכדורסל ליגה לשחורים, כמו בכל התחומים בארצות הברית, שחורים ולבנים לא שיחקו ביחד ולא פעלו ביחד.
בהחלט. אז ג'ונסון ניסה לאתגר את המתאגרפים הלבנים הגדולים של אותה תקופה, וניסה בעיקר לאתגר בחור לבן בשם ג'יימס ג'פריז, שהיה אלוף העולם במשקל כבד הכללי, החגורה המקורית, אם תרצה, חגורה של המתאגרפים הלבנים. וג'יימס ג'פריז סירב פעם אחר פעם להתחרות נגד ג'ונסון, בטענה נורא נורא פשוטה, שהוא פשוט לא יתאגרף עם השחור הזה. הוא לא יתאגרף עם הניגר הזה, הוא פשוט השתמש במילים האלו. וב-1905, ג'פריז פורש מאגרוף, מבלי שיתאגרף עם ג'ונסון. אוקיי? עכשיו, ג'ונסון ניסה להמשיך ולאתגר מתאגרפים לבנים אחרים, וב-1908 נוצר מצב שיש מתאגרף, אלוף העולם במשקל כבד, שהוא בחור קנדי בשם טומי ברנס, והוא מסכים להתאגרף מול ג'ק ג'ונסון.
אופה, הנה מתאגרף לבן שמרים את הכפפה.
ושים לב, קנדי, עדיין לא אמריקאי מארצות הברית. והם מתאגרפים בדצמבר 1908, בסידני שבאוסטרליה, וג'ק ג'ונסון מצליח לנצח את טומי ברנס, והפך לאלוף העולם השחור הראשון אי פעם שבאמת אוחז את החגורה הכללית הזו של אלוף העולם במשקל כבד. הזכייה של ג'ונסון הייתה נוראית עבור אמריקה הלבנה. ג'ונסון הפך לאיש הסנו ביותר בארצות הברית, אבל לא רק בגלל אותה חגורה של אלוף העולם במשקל כבד, אלא היה לו אורח חיים רבתני מאוד, הוא היה נחשב שחצן גדול, וכמובן הייתה עוד בעיה אחת נורא נורא גדולה עם ג'ק ג'ונסון.
שהוא היה שחור.
שהוא היה שחור ואהב נשים לבנות.
Oh.
זה חמור מאוד באמריקה הלבנה של אותה תקופה, וזה הוביל לקריאות חוזרות ונשנות בארצות הברית, לבחור בשם ג'יימס ג'פריז, שאתה מכיר אותו מתחילת הפינה ההיסטורית, שיחזור בו מהפרישה שלו.
שילמד את השחור הזה לקח.
בדיוק, שילמד את השחור הזה לקח, ויחזיר את הגאווה לאדם הלבן. והקריאות האלו נשמעו בקרב התקשורת, בקרב פוליטיקאים אמריקאים, בקרב ילדים שפשוט שלחו מכתבים לביתו של ג'פריז, תתחרה ותחזיר את החגורה לאדם הלבן. ג'יימס ג'פריז הסכים בו בסיכומו של עניין, והסכים להתחרות באומרו, אני הולך להתחרות רק כדי להראות שאדם לבן טוב יותר מניגר. כך הוא אמר את זה פשוט על האדם השחור. אך ראשית כמובן, ג'יימס ג'פריז היה חייב להוריד במשקלו, הוא הוריד שיל ממשקלו קרוב ל-50 קילו במהלך שנתיים כדי להגיע לקרב הזה מוכן, והקרב נקבע לתאריך סמלי מאוד, הרביעי ביולי 1910. רביעי ביולי 1910, כי ג'יימס ג'פריז פתאום זכה לכינוי חדש, התקווה הלבנה הגדולה. תקווה הלבנה הגדולה, למה? כדי שבאותו תאריך סמלי של הרביעי ביולי שמסמל את עצמאות ארצות הברית, הוא יחזיר את החגורה לאדם הלבן. בגלל הטירוף סביב הקרב, ובגלל באמת הבית השיווקי, הפן השיווקי והכלכלי הכל כך משמעותי שלו, הוחלט גם להכין ממנו סרט, אבל הייתה בעיה אחת. הקרב שנערך ברביעי ביולי 1910 היה רובו חד צדדי, ואחרי 15 סיבובים, ג'ונסון ניצח בנוקאוט טכני, והנחיל התקווה הלבנה הגדולה את הפסדו הראשון בהיסטוריה. אז באמת הניצחון של ג'ונסון הוביל לחגיגות אדירות בקרב הקהילה השחורה באמריקה, מצד שני, אכזבה אדירה בקרב הלבנים מההפסד הזה. זה בדיוק החומר ממנו נוצרות מאומות, ואלה אכן פרצו מיד אחרי הקרב. מתפרים לבנים ושחורים נהרגו ונפצעו ברחבי אמריקה, כאשר המשטרה נאלצה להפריד בין הצדדים הלוחמים. והכל בגלל אותו קרב אגרוף, אותו קרב מההיסטורי. כתוצאה מהמאומות ומהטור של נשיא ארצות הברית לשעבר באותה תקופה ב-1910, תיאודור רוזוולט, שכתב שצריך לאסור את הקרנת הקרב הזה בפומבי.
למה? אחרי הקרב? בגלל
ששחור
ניצח.
גם בגלל זה וגם בגלל שבאמת הכל פה היה כלכלי וזה תועבה להרוויח כסף מהדברים האלה. אז אותו סרט היסטורי שהכינו למען קרב המאה הראשון בהיסטוריה, נגנז. פשוט סירבו להקרין אותו. למרות שהיום כמובן, 100 שנה לאחר קרב המאה המקורי, אנחנו יודעים שהקרב הזה נשמר בארצות הברית, משמרים אותו ומרים אותו בגלל ההשלכות יוצאות הדופן של הקרב עצמו, שהן חורגות בהרבה מזירת האיגוף.
ואני בטוח שגם הקרב עצמו היה הרבה יותר מעניין ממה שראינו השנה במייוודר נגד מקגרגור.
זה אני בטוח ואני מסכים איתך.
תומר פדלון, המון תודה.
תודה לך.
ותודה לכם שהזנתם לעושים ספורטקאסט.